למה לומדים דווקא, אמר לו זקן פה. הקולפונים אמר, כשהוא אומר, מה אני אלה לזקן? איך אתה אומר לילדים שלי ככה, להחליף את עם ישראל בעם אחר, בעם אחר? הוא אומר לו, הושע בו, לך, קח לך אישה כזאת, תוליד ממנה ילדים כאלה ותזרוק אותם. מה הוא צעק כשהקדוש ברוך אמר לו? אני לא יכול, זה הילדים שלי. אומר לו, הקדוש ברוך, מה אתה אומר? קודם כל, מי אמר לך שהילדים האלה הם שלך? סליחה, אם אתה חי עם אישה כזאת, כל הילדים האלה יש להם דין אחד. סופק ממזעירים הם. ומה אלה שהם בכלל לא בטוח שהם בניך, אתה אומר לי, אני לא יכול לזרוק אותם. אומר בניי שהם אחד מארבעת הקניינים שקניתי. הקדוש ברוך הוא כמו אדם קונה, הוא מתגאה בקניונים שהוא קנה בעולמו. אחד מהקניינים שהקדוש ברוך הוא מתגאה. עם זו קניתי. כלל ישראל זה קניין של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגאה לקרותם, רבותיי, קניין שלו. איך אתה אומר לי, בנים אתם לשם אלוקיכם, איך אתה אומר לי לזרוק את הילדים שלי? וכאן אני בא להציג את השאלה, ואנחנו לקראת רבותיי מיצוע העניין. מי שיענה לי, אני אבקש מהרב ציפורי, אלי, לתת מתנה למי שיענה על השאלה הבאה. אני לא יודע, מה לזרוק את זה על אלי ציפורי, למה? אני מאמן את זה, בלי, עזוב אותך. אני נותן בלי נדר, מי שיענה לי על השאלה הזאת, דירת 5 חדרים, של חברת חפצי בירושלים שפשטה את הרגל לפני 8 שנים. אומרים שהמנכ״ל של חפצי בה התאבד, הוא קפץ מבניין שהוא עוד לא בנה אותו פשוט. אני למדתי בישיבה, למדתי בצנזה ישיבה. בדרך כלל מקפידים שיהיה תלמידים לפי הלוחק, לא יודע כמה תלמידים צריך שיהיה בכיתה, לא ניכנס לזה עכשיו. אני זוכר, הייתי בערך 23-24 תלמידים היינו בכיתה. תגידו, אם אני הייתי באמצע כיתה, נותן סברה שלא במקומה, כמו שאושע אמר לקדוש ברוך הוא, כשקדוש ברוך הוא מתלונן בניך חטו. אם הייתי אומר דעה כזאת, אתם יודעים מה, אני אקח את זה לקיצון. אם בחור ישיבה היה באמצע כיתה, אומר לה מגיד שיר, דעה בבחינת, אני אומר ממש קיצוני, מגלה פונים בתוירה, שלא יקרה לוחה. תגידו לי, האם ראש הישיבה כדי להעמיד בחור על טעותו, יגידו, כי מרדו, איך דיברת? תדבק לשון אחד, שם זה, שם on you. ככה מדברים, בוא לפה. לך בקום ועשה, ואמרנו לפי רש"י זה בקום ועשה, לך, תתפוס בפועל אישה כזאת, תתחתן איתה, תוליד ילדים, בגיל 18 תזרוק אותם, מה פתאום? בשביל מה קיבלנו בחורי ישיבה, כשברוך הוא ברא גודלים לבן אדם, לפלפל בכאילו. כל הישיבה זה ככה. כל תקופת הישיבה, בכל זה אילו. לא היה מספיק שהקדוש ברוך הוא יגיד, שיהיה, אילה, מה הייתי אומר לך, איך דיברת? אילה, מה הייתי אומר לך להתחתן עם אישה כזאת? ואחר כך אמרת לו, אם נולדים לך מן 3 ילדים. ואחר כך אמרת לך, זרוק אותם. נכון שלא יכולת לזרוק אותם. אז ירדת אומר, עכשיו זרוק אותם. שאל הדרשנה מיתולוגי, רב שבתא יודלביץ', זכר צדיק וקודש לברוכה. רב שבס, הוא היה אריה. שבס היה לו כוח, יש תמונות שבהפגנות בניתוחי מתים, בכיכר השבס, הוא היה תופס ג'יפ של משמר הגבול, בכוחו, בן אדם בידיים, לא היה לו ג'ק. מרים ג'יפ ככה ביד. שבשו היה אריה, הוא היה מלמד דרדקה. הוא נכנס לכיתה בתחילת השנה, היה עושה לתלמידים פעולה אחת, כל השנה היה דממה בכיתה. היה תופס לירה, אומר רבוי זה, הרב רוצה להראות לכם איזה כוח יש לי, שלא תתעסקו איתי יותר. הוא היה מעקם את הלירה לעיני התלמידים ככה ביד, היה שקט כל השנה, לא דיברו איתו. למה אמר רב שבשו בקולו הרועם, היה בזיכון מוישה, אומר רבוי זי, 1,000 המחשות, 1,000 אילוסטרציות, אינם שוות ערך לעומת מה שבן אדם עובר על הבשר. עד שלא תרגיש הקיצה בבשר החי, אני יכול להגיד לך פשטל, אני יכול להגיד לך אילו יצויר, זה לעולם לא יהיה דמה דומה למה שבן אדם. איך אומר הספסמס, אומר כתוב, אל תדון את חברך עד שתגיע מה? מה אומרים אנשים? אבל כשיגיע למקומו אני אדון אותו, זה הפשוט. הספסמס מוסיף משפט אחד, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ולעולם לא תגיע למקומו. זרוק את האישה, למה אתה אומר את זה? אתה אומר את זה? זרוק את הילד מהחיידר, זרוק אותו מהישיב, זרוק, זרוק, תרבות הזרוק. אדוני, אתה עברת את זה? אתה אומר את זה? אתה תישאר עם הילדים הישראלים האלה? אל תדון אתך. אבל יש לי קראת שיקום. אני לא יכול למנע, איך אני יכול להגיד דבר כזה? צריך, אני בטוח של כל אחד שיש פה בקהל, שואל, איך הנובי דיבר ככה? זה מסוג השאלות שמתחיקים. איך נובי, לא מדברים על כותל קנים באגם. גדול גודל שבקילום אומר את הגימור הישעיה אויו, בפסוך עם דף פיזיין, גדול הנביאים באותו הדור. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תחליף את העם שלך, טעון הסבר, איך הוא אומר את זה? ברוך השם, יש נשמה חסידית. מודה לקדוש ברוך על כך. חסידות בדור, אני חושב, היום לא נכנס עכשיו, זה ערך מוסף. בא הרבה של כל הרבס, רבי אלימלך מליז'נסק, בספרו נועם אלימלך, בסוף יש ליקוטי שושנה, וגם בספר אור אלימלך, שמלקט את דברי תורתו של הרבי אלימלך מליז'נסק, ואומר דבר, קדוש ברוך הוא אומר להושע, בניך חטאו, אתם יודעים מה אמר הושע? בני שלום חטאנו? לך תחליף אותנו, ככה עם אחר. אז תראה מי אנחנו. אם אתה חושב, ריבוני של עולם, שאנחנו עם כזה חטאים, אחליף, אוויר עוד ככה עם אחר, ותראה מי אנחנו כלל ישראל, ותראה מה זה מי כעם חו ישראל גויך עוד באורץ. אז למה הקדוש ברוך הוא כעס? כי גם דיבור הפוך על הפוך ככה על כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשמוע. אל תדבר איתם בהפוכה, גם לא אל תדבר, זה הילדים שלי. תגיד לי, חטאו, להניש אותם. להעביר אותם, להחליף אותם בעם אחר, זה בנים שלי, זה קניין שלי. וכיוון אומרת הגמרא שהנביא הבין שהוא חטא, הוא אמר, אני אחפוך את הקלוס. במקום שאמר לא עמי, אמר עמי. במקום שאמר רבותיי, לא רוחמה, רוחמה, הרחם, הרחם על בית ישראל. תורף הדברים, דבר אחד למדתי מפה, וזה המסקנה. גם ילדים, שהם ילדים בדרגה של ספק ממזר, אם הקדוש ברוך הוא לא מוכן שיזרקו אותם לרחובה של עיר. הנה ככן. סופק ממזרים, אל תזרוק אותם ברחוב, אל תזרוק ילדים לרחוב. אני ממשיל את זה, אדם שלו, ילד השם שמור חולה, אני גדר באשדוד. יש לי שכן שיש לו ילד השם, לא עלינו מחלה, כשבור יש לה רפואה שלהם לכל חולה מישראל. תגיד לו, כשיש לך ילד חולה, זה לא בא על חשבון שאר הילדים. לא עלינו, ילד שחולה עובר טיפולים כימותרפיים. 4 שנים אני רואה את האבא זה נוסע לבית חולים, לטיפולים. הבית לא בית, הילדים לא מקבלים לא חום ולא אהבה. מה לעשות? יש ילד מתמודד, יש ילד שיש לך מחלה, יש ילד שיש לו מחלה גופנית, ויש לך ילד שלא עלינו עובר מחלה רוחנית. ניסוי וטעייה, הוא לא יודע, הוא עוד לא עימד על דעתו בכלל. אז מה עושים כשילד חולה? מה עושים? יש לו מחלה בנשום ולא בגוף. תנסה לתת לו מצה להעמיד אותו על דעתו. יש מקרים שצריך לזרוק, אמרתי, אברום אותו, יש מקרים, אבל השליפה הזאת, זרוק, זרוק, תרבות הזאת, הכל אינסטנט היום, הכל מהר, שתמש וזרוק, גם אנשים, עשית את העבודה הביתה, לך. לסיכום, אני רוצה לסכם, היות שאני רואה שחלק פה כבר מתקשרים עם המלאכים, אני עשיתי לעצמי סימן, אני מסתכל על קהל, אם אני רואה שהקהל מאשר לי, תמיד עשיתי סימן בהרצאות, אם אני רואה שהקהל מאשר לי את ההרצאה פעם אחת, אני עוד ממשיך. רגע שאני מתחיל להבחין מהמקצועיות שלי שהאישור הוא תחוף, יש הרצאות כל כך מרתקות שכל 2 דקות הקהל מאשר לי את ההרצאה. ממיני מיכאל, משמאלי. לפעמים אני כמרצה על הבמה זה ממש פוגע, זה נראה כאילו אחד עושה הרב, אתה עדיין פה? אתה תזכר למצוא. מישהו התקשר להיום אחרי ההרצאה. כן. טוב, היות שהגיע פה רבי שר רבי תאמורון, רבי תאמורון, רב המקום, אז אני רוצה לקחת את השיחה לקראת מצוין, נצאנו למדים, שגם ילדים שהם ככה, אני רוצה לסכם, אני חושב להגיד את המשפט שגמור המסכת סחולין דווקא ודלת, אומר רב חנינה, שמן וחמין ששחתני מי בילדותי, היא אשר עמדה לי מה? בזקנוסי. לפעמים החום והאהבה שאתה נותן לילד, הרד"ק כותב משפט סיכום, לא תירא לביתה משלג, משבחים את האמא היהודיה בשבח גדול. מה השבח? אמא יקרה, אל תפחדי להוציא ילד לרחוב, לא תירא לביתה משלג. בחוץ לארץ מפחדים להוציא ילד לרחוב, אולי יקבל מכת קור. בארץ מפחדים ממכת חום. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. אם הבית שלך, הבית יהיה לבוש בשנים, מה זה חוט השני? חוט אדום, שמסמל על חום והדמומיות של חום ואהבה. אם יהיה הבית זר זהב סביב, כל הבית יהיה עשוי בחוט שני, אין לכם מה לפחד להוציא את הילד לרחוב. ילד ילך לרחוב, זוג תהיה רבי ישראל, כשרואה אין חום בבית, הולך ופוסים ממנו קינג, תעשה אותו קינג בביתו, תעשה אותו מלך בביתו. היא רצון, ונהיה אנחנו, וצאצוינו, וצאצוי צאצוינו, כולם יוידי תירוסך ולומדי לשמוע, שלא נעמוד אף פעם בדילמות האלה, שנזכה לראות נחת בכל יוצא, שלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל חוי לעם ישראל. זיווגים עגונים לכל הרווקים והרווקות, גרושים גרושות. גם גרושים גרושות. גרוש אומר לי, הרב, תן לי ברכה, שיהיה לי זיווג, אבל הפעם הרב, זה כבר, שיהיה משורש נשמתי. אמרתי לו, למה, מה הייתה הראשונה? אומר, היא הוציאה לי את הנשמה מהשורש הראשונה. שיהיה משורש נשמתי. שבורך יחיש את גאולת ישראל, ונזכה לגאולה שלמה במהרה ובימינו, אמן ואמן. קבל בברכה רבו יסעי את כבוד הרב המורה דאסר שליטי הגוין הרב לנדו רבו יסעי שישה מדיברותיו קודש חזקו וימצו.
יש לנו לדבריו של הרב מאיר שוורץ, אנחנו נספר לכם בקצרה לפני שנמשיך לשמוע את דבריו של רב העיר החדש של בני ברק. אנחנו נמצאים באודיטוריום רמת אל חנן, יום שכולו תורה כמידי שנה שאנחנו מעבירים אליכם בשידור חי ביום העצמאות, ומיד אנחנו נעבור ונשמע את דבריו של רב העיר בני ברק, הרב לנדו, רב חיים יצחק אייזיק לנדו שליטה.
בהמשך למדובר, ברשות הקהל הקדוש, ברשות המארגנים, רב אלי שיחי ציפורי זכה לארגן יום חשוב כזה, בר בי רב דחד יוימה, מזכיר לכולם בעצם התקנה של האדמו"ר מקליב, שהגה את הרעיון, וזכותו, ודאי עומד לזכותו בימים האלו, בתוך השלושים להסתלקותו, מבחינת צפתותיו דובבות בקבר, והזכות המיוחדת של רב אלי, שמארגן את זה לעילוי נשמת אביו, בנוסף לעוד הרבה דברים שהוא מארגן, לא כולם יודעים, דברים לא מפורסמים, ובכל אופן הזכויות שלו רבות, יעמוד לו לאורך ימים ושנים טובות מתוך בריאות. הגמרא אומרת, רובה מקמא דפוסח לו לרבונון, אומר מילסה דבדיחוסה ובדחה רבונון. ואחר כך יוסיף באימסה ופוסח בשמייצה. בתרגום לעברית פשוטה, רובה, לפני שישב ולימד תורה את החכמים, היה ראש ישיבה, אמר מילסה דבדיחוסה, אמר דברי בדחנות ובדחה רבונון, ואז אחר כך שנפתח ליבם, יוסיף באימסה ישב באימה, כלומד תורתו של הקדוש ברוך הוא, דברי תורה ופוסח בשמייצה. הדור שלנו, כפי שראינו קודם, בשביל להחדיר את האימסה, הצריך את המילסה דבדיחוסה לפני ואחרי ובמהלך, וכולי היי ואולי זה חודר פנימה. אני עם צורה כזו לא יכול להתמודד. אני אסתפק בפוסח בבדיחוסה של הנואם הקודם, ואני יותר אתייחס לפוסח בשמייצה בהמשך לזה. אתמול התקיימה בבני ברק עצרת זיכרון לרגל מלות השלושים לפטירתו, להסתלקותו לשמי רום של האבא, האבא שלי הרייני קפורס משקובי, ודובר, עניין היה עצרת זה התעוררות ולא עניין של מספד, כי האבא ציווה לא להספיד אותו. הנושא שדובר זה כמה האבא השקיע בבנייה של העיר בני ברק. הסבא בנה והאבא השקיע בשמירה והרחבה של העיר בני ברק על כל ההיבטים שלה. אם זה בעניין של צניעות בעיר, אם זה בעניין של כשרות בעיר, אם זה בעניין של מקוואות, טהרת עם ישראל, ובכל עניין ועניין, באופן של התמסרות מוחלטת, פשוט מסר את נפשו בפועל. ובאופן כזה שזה ייעשה לכתחילה. לא בדיעבד אפשר להתיר כך, ובדיעבד אפשר גם את זה להתיר, אלא כפי שאבא התבטא, אם זה לא לכתחילה, אז לכתחילה אני לא כאן. העניין שלי הוא לעשות באופן שיהיה לכתחילה כמו שכל אחד רוצה שהדברים ייראו אצלו בבית הפרטי. כך ייראה הרחוב הכללי בבני ברק, אם זה ההנהגה ברחוב, אם זה הרמת הכשרות, באופן שלכתחילה. אם לא לכתחילה, אני לא כאן. ומה שאני רוצה קצת לשתף את הקהל בהיבט של הלכתחילה של הנהגת הכשרות, שכולם לא כל כך מכירים מקרוב במה זה כרוך, וגם ההיבט ההלכתי של העניין. באים לחנות, קונים ויודעים, זה כשר, זה מאוסר, אין בעיות של עולה, אפשר להכניס בבית ולאכול רגוע. מה זה כרוך? מה זה אומר ההשגחה? וקצת גם מההיבט ההלכתי של העניין. אחרי הכל זה בר ברב דחד יום של לימוד תורה. ואז קצת היבט תורני של העניין, להבין באמת את מה שעומד מאחורי. ואני רוצה להתחיל, נראה כמה שהזמן יספיק. אני לא רואה שעון מולי, אז קצת קשה לי לעמוד את הזמן. אשמח אם יהיה שעון, זה יעזור לי. דבר ראשון בנושא דוגמה של אורלה. אורלה, פשוט המושג הראשוני של אורלה, 3 שנים ראשונות, מאז שהעץ ניטה, הפירות האלו אסורים באכילה ואסורים גם בהנאה. 3 שנים ראשונות של המתה, הפירות אסורים. אנחנו צריכים להבין, תודה. הניסיון הזה של אורלה הוא ניסיון קשה מאוד למגדלים. כשאדם נוטע מתה, זה כרוך בהוצאות גדולות מאוד. דבר ראשון, הוא צריך לחרוש את השדה, ליישר את האדמה, לבנות תלמים, לקנות שתילים, לבנות מערכת השקיה. זה דבר שכרוך במיליונים. פשוט, זה הוצאות גדולות מאוד. לצורך זה הוא לוקח הלוואה כדי להשקיע ולבנות את המתה. והוא בנה את המתה, הוא משלם הוצאות של ההלוואה, עשה את זה מטריסקי אני מאמין, וממילא אין שם בעיה של ריבית ממש, אבל הוא משלם הרבה מאוד כסף על כל שנה שבה הוא מחויב לבנק בהלוואה הזו. מגיע שנה ראשונה, אין לו מה לעשות, הוא ממשיך לשלם. מגיע שנה שנייה, והיום, במצב של היום, כבר בשנה השנייה, יש פירות על העץ. מעט. אבל יש פירות על העץ. יש לו אפשרות לקטוף את הפירות, ולשווק אותם, ולחסות חלק מהעלות. לא לשלם הלאה ריבית. לא. הוא מוריד את הפירות על האדמה, משמיד אותם. זה ניסיון. מגיע שנה שלישית, כבר יש הרבה פירות על העץ. הוא יכול לחסות חצי מההוצאות שלו, להיפטר מריבית שנושכת בו בצורה מאוד קשה, והוא צריך לעמוד בניסיון, להוריד את כל הפירות על האדמה, להשמיד אותם, ולא לקבל על זה פדיון, ולהמשיך עוד שנה לשלם. בגלל שכך התורה ציוותה, שול לישונים מי הוא לוחם הריילים. אי אפשר לאכול את הפרי, הניסיון הוא ניסיון קשה, ולכן יש כאלה שקשה להם מאוד לעמוד בניסיון, הם מנסים בשנה השנייה והשלישית לשווק את הפירות בשווקים החיצוניים, לא דרך בתי אריזה שעומדים תחת פיקוח, בכל מיני מקומות אחרים, בסטות בדרך שמוצאים, או כל מיני דברים כאלה, ואנשים חושבים מה כבר יכול להיות, שם עיקר פירות האורלה. והניסיון הוא ניסיון קשה, אני לא אומר, באופן כללי החקלאים בארץ יש להם מודעות יותר לעניין של אורלה, הם מקשרים את זה גם עם עניין של אורלה של ברית מילה, וזה תמוע אצלם, בכל פנים לאורך שנים כך היה, ששמרו אורלה. אני זוכר סיפור על מושב מסוים, אחד המגדלים לא עמד בניסיון, ושיווק פרי אורלה. סיפרו לי המגדלים האחרים, אומרים, אנחנו ראינו יד השם. שנה אחרי זה, המטה שלו קיבל נגיף, מחלה, שנקרא סלסול אלים. שזה אומר שהאלים מסתובבים, לא מקבלים את היניקה שהם צריכים לקבל מהשמש, העץ לא נותן פרי, המחלה הזו עד שהיא עוברת לוקח 3 שנים. ראו יד השם, מחרת לא עמדת בניסיון להשמיד את הפרי 3 שנים, מהשמיים הראו לך מידה כנגד מידה, 3 שנים המטה לא הניב פרי. והם אומרים, רואים יד השם, ולכן באופן כללי טבוע בארץ, לפחות לאורך שנים כפי שהיה בתקופות לא מזמן, שנזרים באורלה. אבל עדיין יש כאלה שלא עומדים בניסיון. ועל זה ההשגחה היא השגחה מהמתה. ואני אסביר. ישנם כאלה שעושים חשבון ואומרים כמה אחוז אורלה יש בארץ. אז תלוי באיזה סוגי פירות. יש פירות מסוימים שבהם אחוז האורלה הוא קטן. וממילא באים ואומרים, אם האחוז קטן, לכאורה יש לנו כאן מצב של ביטול. הדין הוא שכאשר איסור יתערב בהתר, יש דין של ביטול. איזה ביטול יש? אז יש בהלכה, יש הגדרות, יש ביטול ברוב, יש ביטול ב-60. כשמגיע לאיסור של אורלה, ההלכה היא ביטול ב-200. אם יתערב לי תפוח אחד בין 199 תפוחים, כל ה-200 תפוחים אסורים. אם יתערב תפוח אחד ב-200 תפוחים, אז אנחנו אומרים שזה בטל ומותר לאכול את התפוחים. ולכן ישנם שבאים ואומרים, בסוגי פירות כאלה, שיש פחות מחצי אחוז של אורלה, אחרי הכל המטעים קיימים שנים, הוסיפו עוד מטע, פה הוסיפו מטע, שם הוסיפו מטע, בסיכום כללי של ארץ ישראל, יש פחות מחצי אחוז אורלה. נגיד תפוזים, זה לא דוגמה נכונה, אבל רק לסבר את האוזן. יש פחות מחצי אחוז, אם כך, אז טוענים, רגע, אז יש ביטול. כי על כל 200 תפוזים, יש תפוז אחד אורלה, זה בטל, כי באחד מ-200 זה בטל. חצי אחוז, זה אומר שיש 200 כנגד. אז אם כך נגיד ביטול. אבל, ויש כאלה שסומכים על רשימות כאלה. יש רשימה, כמה אחוז יש, אם זה אחוז קטן, מתירים להשתמש. בבני ברק זה לא כך. אנחנו לא סומכים על אחוזים. ואני אסביר גם למה. הסיבה שלא סומכים על אחוזים זה היבט הלכתי. הדין של ביטול יש, כאשר יש לי 200 תפוחים, והתערב בהם תפוח אחד. אבל, כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל באופן כללי, זה נכון. אם בבת אחת יכתפו את כל התפוזים של ארץ ישראל, אז אנחנו נגיד, כנגד כל תפוז, יש 200 תפוזים כנגדו, ולכן התפוזים בטלים. אבל הרי זה לא נעשה כך. היום כותפים את המטע הזה, מחר כותפים את המטע האחר, הכתיף של התפוזים נמשך לאורך 3 חודשים. אז אין לנו את הביטול של אחד ב-200. כל כתיף אני צריך להתייחס אליו בפני עצמו. היום כותפים בקיבוץ הזה, הקיבוץ הזה המטעים שלו אורלה. מה עוזר לי שבכל ארץ ישראל יש הרבה לא אורלה? אבל עכשיו כתפו בקיבוץ הזה, ושם אין לי 200 כנגד האורלה. אנחנו צריכים להבין, במטע שלם, נגיד שיש שם 1,000 עצים, ויכתפו את כל המטע כולו, אם יש שם 6 עצי אורלה, אז אין 200. אז כל המטע אסור. בפרט שגם לא כותפים את כל המטע יחד. ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך על ביטול. אלא יש השגחה בכל מטע לבוא ולבדוק האם שם יש אורלה או לא. אם יש אורלה, לא מאשרים את המטע עד שיורידו את כל פירות האורלה על האדמה, ורק אז יהיה אפשר לשווק את הפירות. בנוסף, זה בכלל לא אפשרי להתייחס לביטול. למה? זה לא נכון שזה ספק. ביטול יש, כשיש לי תפוח אחד שיתערב בתוך המאתיים. אני מסתכל על המאתיים, על המאתיים ואחד תפוחים האלה, איזה פרי הוא עורלה? אני לא יודע. אם יש לי ספק ואני לא יודע, ישנו דין ביטול. אבל כשאני אתייחס לתפוח שהגיע לשוק, למשטח הזה של תפוחים שהגיע לשוק, יש ספק אם הוא עורלה או לא? לא, אין ספק. תבדוק, רשום על המשטח מאיזה בית אריזה הוא הגיע. יש מספר על כל משטח. תבדוק בבית האריזה, המספר הזה מאיזה משק הוא? רשום אצלם במחשב מאיזה משק הוא. ואני מכיר את זה מניסיון. קרה שפרי יצא מבית האריזה והיה ספק עליו, האם באמת הוא פרי ממקום כזה שאושר, או שאולי הוא מרמה כזו שאנחנו לא מאשרים לבני ברק. אני לפי המספר על המשטח, אני יודע באיזה יום כתפו אותו, מאיזה מטע כתפו אותו, מאיזה קיבוץ, ובקיבוץ עצמו מאיזה מטע. אז הכל רשום. אלא מה? אני לא מסתכל. אני סוגר עיניים. אני אומר, אני לא יודע אם זה עורלה או לא. ואם זה ספק, אז נגיד ביטול. מה אתה סוגר עיניים? זה דבר ברור. רק תבדוק, רק תפתח עיניים ותסתכל. תבדוק מאיפה הפרי הזה מגיע. ואם תבדוק, תמצא שהוא עורלה והוא פשוט אסור. ממש, משל למה הדבר דומה? אדם שיש לו בקערה בשר כשר, וליד זה בשר טרף. מעורבב יחד. הוא אומר, אני סוגר עיניים, מושיט יד, לוקח ואוכל. אז יש לי ספק, אני לא יודע מה לקחתי. ואם כך, זה בטל ומותר לאכול, חס ושלום. תפתח עיניים, תסתכל שאתה לוקח כשר ולא תרף. וזה ממש כך, ולכן אין אפשרות לסמוך על ביטול, אלא אנחנו חייבים באמת לבדוק את המקור, מאיפה מגיע הפרי, ולפי זה לאשר האם הפרי הזה יכול להיכנס לחנות בבני ברק או לא. בנוסף, היבט נוסף שיש לנו בעניין הזה. יש כאלה שטוענים, כל דפוריש מרו בפוריש. זה גם מושג הלכתי, ככה הלכה. שכאשר מגיע לפניי פרי, ואני לא יודע האם הפרי הזה הגיע ממטע אורלה, או ממטע שהוא לא אורלה. אני צריך להתייחס לרוב. רוב הפירות בארץ ישראל הם לא אורלה, הפרי הזה הגיע לידי ואני לא יודע מאיפה הוא בא, האם ממטע של אורלה או ממטע כשר, אני אומר, זה פרש והגיע אליי ואני לא יודע מאיפה, ודאי שזה בא מהרוב. אחרי רבים להטות וכל בפריש, מרו בפריש. ואם כך צריך להיות מותר. אבל שוב פעם, זו טענה לא נכונה, וכשמבינים קצת יותר ומתבוננים בהלכה, מבינים שזה לא כך, ואני אסביר. ההלכה היא מובא בגמרא, בכמה מקומות. כאשר ישנו בעיר 10 חנויות שמוכרות בשר, 9 חנויות מוכרות בשר כשר, וחנות אחת מוכרת בשר טריפה. כן, לא מדובר בבני ברק, ברוך השם, אין בבני ברק חנות שמוכרת בשר טריפה, אבל יש מקומות. 9 חנויות מוכרות בשר כשר, חנות אחת מוכרת בשר טריפה. אני מצאתי חתיכת בשר בשוק, לא בחנות. הבשר יצא מהחנות והגיע למקום כלשהו בשוק, ואני לוקח את החתיכת בשר, מותר לי לאכול אותו. למה? כי אני אומר, כל דפריש, מרו בפריש. זה יצא מתוך החנויות. הרוב חנויות הן כשרות, חנות אחת טריפה, ודאי שזה הגיע מהחנות הכשרה, ומותר לי לאכול. אם אבל אני הלכתי לקנות בשר בחנות, אני מגיע הביתה ואני אומר, רגע, לאיזה חנות נכנסתי? נכנסתי לחנות עם ההכשר, או נכנסתי לחנות שמוכרת נבילות. ואני לא זוכר. נו, גם נגיד. אז עכשיו יש לי ספק על החתיכת בשר הזו, היא באה מחנות כשרה או מחנות טריפה, נגיד כל דפריש מרו בפריש? לא. הדין הוא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מה הפירוש? כשאני באתי וקניתי ממקום שבו יודעים מה המצב, זה מקום הקביעות שהבשר בו נמצא. כשהייתי בחנות, היה ברור מה אני קונה. אם הייתי בחנות כשרה, קניתי כשר. אם הייתי בחנות טריפה, קניתי טרף. עכשיו אתה מתעורר על ספק שבעצם נולד במקום הקביעות, היה לו מקום קבוע ששם ידעו מהו. במקום כזה, אני לא מתייחס לרוב, זה לא נקרא פרש מהרוב, כי עוד לפני שזה פרש ידעו מה זה. שנולד ספק במקום שקנית, כל קבוע כמחצה על מחצה, זה כאילו חצי כשר, חצי טרף, זה ספק שקול, אין רוב, וממילא חתיכת בשר הזו אסורה. זה הדין בתשע חנויות, אני חושב שמוכר לכולם, אני רק חידדתי כדי שכולם יבינו. מה קורה כשאני מגיע לאותו תפוח? ואני לא יודע אם הוא הגיע ממתה של אורלה, או הגיע ממתה כשר. האם אני יכול להגיד כל דה פריש מרובה פריש? אני לא יכול. למה? בזמן שכתפו את התפוח הזה, כתפו אותו מעץ שידעו עליו שהוא אורלה. אחר כך אני לא יודע האם הוא כתפו מהעץ הזה או מהעץ הזה, אבל הספק בעצם התעורר בזמן הכתיף, ואז היה ברור מהו. וכיוון שאז היה ברור מהו, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. ואני אסביר קצת יותר. אם המתה הוא מתה של גוי, והכותפים הם גויים, לגביהם אין דין של אורלה. מותר להם לכל אורלה, אסור לי לתת להם, כי אורלה אסור בהנאה. אבל להם בעצמם מותר לכל, ולכן לגבם אין הבדל אם העץ הזה הוא בין שנה, שנתיים או ארבע. ואז אין ספק, בזמן שהגוי כתף את הפרי, אין ספק. אני בא מחוץ למטה ורוצה מהגוי שעומד, אם בסתה מחוץ למטה, ברמת הגולן רואים הרבה דרוזים מוכרים תפוחים מחוץ למטה, תפוחים שבאו מהמטה, אני יכול לקנות. למה? באמת כל בפריש מרו בפריש. גם אם יש עצי אורלה במטה, הרוב זה לא אורלה. וכיוון שהרוב זה לא אורלה, אני אומר שזה בא מהרוב. אין קבוע. כי במקום הקביעות, בעץ, כשכתפו, לא היה נוגע אם זה אורלה או לא. גוי כתף, זה שייך לגוי. ולכן אני יכול להגיד כל דפוריש. אבל בקיבוצים ובמושבים היהודיים, וגם אם מי שכותף היום בדרך כלל זה תאילנדים, לא משאירים אותם לבד. יש מנהל עבודה, יש בעל המתה שהוא נמצא, ואם כך יש יהודי בזמן הקטיף. וכשיש יהודי בזמן הקטיף, והוא נמצא כשקוטפים את הפירות, אז ביחס אליו כן יש הבדל אם זה אורלה או לא. ואם כך יש פה מצב של קבוע. ואם יש מצב של קבוע, אז גם אחר כך כשאני קונה את זה, זה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה, ואי אפשר להגיד כל לפוריש. ואם כך שוב פעם, הפרי הזה הוא פשוט אסור. אז זה נכון, אם שואלים אם אפשר, כשאני נוסע ברמת הגולן ואני רואה דרוזי שעומד בחוץ ומוכר מתוך המטה, אני יכול לקנות. ויש לפעמים באמת, גם כשמדובר בהשגחה, כשיש מטה של גוי, שברור שזה של גוי וברור שמי שכותב זה גוי, לפעמים בדווקא לא ייכנס המשגיח לבדוק. כי ברגע שהמשגיח נכנס לבדוק, והוא רואה שיש עצי אורלה, זה נפח להיות קבוע. ואם הוא לא נכנס, אז גם אם קורה שיש שם עץ אורלה, זה כל דפורש מרו בפורש וניתן להתיר. לא שלכתחילה כך סומכים, בדרך כלל הם מתחייבים שאין שם עצי אורלה וכן בודקים, אבל אני אומר, מבחינת הדין, יכול להיות אפילו מצב שעדיף לא לבדוק. אם זה באמת של גוי, ואין שם מצב של קבוע כפי שהסברתי. ולכן אני אומר, בבני ברק לא סומכים על רשימות כמה אחוזי אורלה יש בפירות, לא סומכים על כל דפוריש, כי כמו שאמרתי אין פה כל דפוריש, פשוט המשגיח יוצא למטה ובודק. ולפעמים יש שחושבים המטה הזה הוא ותיק, הוא מתה בן 20 שנה. מה יכול להיות שם כבר אורלה? אז יש אורלה. כי פה מת עץ, שתלו במקום שלו עץ חדש. פה יש עץ שניזוק מהשערה, עקרו אותו ושתלו עץ חדש. וממילא יש עצי מילואים, כפי שהם נקראים. מערכת השקיה יש. כתיף מתנהל כל הזמן. ההוצאות הן מעטות, חבל להפסיד לטעת שם עצי השלמות. יש עצי מילואים שהם אורלה. מספיק לי, כאשר יש לי מטע של 1,000 עצים, והוסיפו 6 עצי מילואים, וכל המטע הוא אסור מבחינת אורלה. ולכן עובר המשגיח, בודק על כל העצים, סופר את העצים, יש לו מפות, והוא יודע כמה עצים היה בשנה שעברה, והוא רואה שיש עצי מילואים, עומד על זה שיורידו את הפרי על האדמה, ידרסו אותו עם הטרקטור, כי אחרת מורידים על האדמה ואחרי זה יכולים לצרף את זה לקטיף, ורק אחר כך המטע הזה מקבל אישור לשווק את הפירות האלה דרך בתי אריזה לבני ברק. כך זה בעניין של אורלה. ואני רוצה אולי עוד היבט נוסף, שוב, אם כבר מדברים על אורלה, היבט נוסף בעניין של אורלה. ישנם כאלה שרוצים להתגבר על הניסיון הזה של אורלה, על ידי שקונים שתילים מהמשתלות כשהשתיל הוא כבר בן שנתיים. זאת אומרת, במשתלה העץ כבר נמצא שנתיים. ואז כאשר אני שותל את העץ באדמה, אני צריך לחכות עוד שנה אחת בלבד, ייגמר השלוש שנים, ואז אני יכול לאכול את הפירות. והניסיון הזה הוא יותר קל לחקלאים וכדומה, אבל זה לא פשוט. גם אלה שעושים את הפתרון הזה, הם בעצמם אומרים שזה לא למהדרין. זה בשביל להקל את הניסיון לחקלאים, אבל זה לא למהדרין גם לשיטתם, ואני אסביר למה. הדינו, כשיש לי עץ בן 20 שנה, עקרתי אותו מהמקום, ושתלתי אותו במקום אחר, בעצם צריך להתחיל לספור שנות אורלה מחדש. אלא אם כן התקיימו תנאים מסוימים. תנאי אחד, שהעץ נעקר עם הגוש אדמה מסביב לשורשים שלו. תנאי שני, לא היה רגע אחד שהעץ הזה היה מנותק מהאדמה. זאת אומרת, באותו שטח עקרתי את העץ עם הגוש, והעברתי אותו, כל הזמן הוא היה על גבי האדמה, והעברתי אותו למקום אחר, אני ממשיך לאכול מהפירות ולא צריך לספור שנות אורלה. אבל אם עברתי על משטח בטון לרגע אחד, אז הוא היה מנותק מהאדמה. עכשיו אני שותל אותו מחדש לספור שנות אורלה. או אם התפרק הגוש, עקרתי ויצא עם הגוש, אבל תוך כדי העברה, הגוש אדמה התפרק ונשארו שורשים חשופים. שוב צריך להתחיל לספור שנות אורלה. ולכן, במצב הזה של המשתלות, כשקונים שתיל בן שנתיים, צריכה להיות השגחה שהשתיל הזה, מאז שנטעו אותו, כל הזמן היה על גבי אדמה. ולא על גבי שולחן, לא על גבי קומות ששמים במשתלות, אלא היה כל הזמן על גבי אדמה, בלי שהיה משטח בטון שיפריד. וכל הזמן הוא עם הגוש. ואחר כך כשהעבירו אותו מהמשתלה למטע בשביל לשתול אותו, העבירו אותו כל הזמן במצב שהוא רואה פני האדמה. ולא היה על משטח בטון, לא היה משהו שיפריד בינו לבין האדמה. ובזמן השתילה לא התפרק הגוש. הוא נשאר כל הזמן עם הגוש. ורק אז הוא נחשב פרי בן שנתיים. אז כמה פיקוח והשגחה וטרחה צריך בשביל לוודא שלא נכשלים באיסור אורלה, שהוא איסור חמור ביותר, בטל באחד ומתיים, אסור בהנאה, חמור מאוד. ולכן, אלה שרוצים מהדרים, לא לוקחים את השתילים האלו, אלא רק כאלה שיודעים שעברו 3 שנים, מאז ששתלו אותם במטע. ושוב, ההקפדה בבני ברק, שתילים כאלה, פירות משתילים כאלו, לא נכנסים לחנויות, רק כאלה שאנחנו יודעים בוודאות שעברו 3 שנים מאז ששתלו באדמה. אני אומר, גם אלה שמתירים, גם הם אומרים שלמהדרין זה לא. וממילא, בבני ברק, כאלה פירות לא נכנסים. רק שנבין כמה השגחה וכמה יגיעה תמון בזה, מה שהאבא, הרי ניקפורס משקו, והשקיע לבנות את מערכת הכשרות באופן של לכתחילה. כמו שהזכרתי קודם, אם זה לא לכתחילה, אני לא כאן. אני לכתחילה לא כאן. זה רק איזושהי טעימה מדוגמה בנושא של אורלה. אני רוצה עוד דוגמה, אולי לא כל כך עניין למדני, כמו להראות את צורת ההקפדה והאחריות כפי שהאבא הנהיג בעיר בני ברק ובכשרות שלו באופן כללי. סיפר לי מנהל מאפיית מצות, הוא אומר כך, האבא הגיע לביקור במאפייה, לראות איך מתנהל המאפייה. הוא מגיע והוא רואה את המשגיח מסתובב בפרוזדור עם תפילין של רבינו תם. המשגיח אחראי, קם בבוקר מוקדם, מתפלל, אבל הוא צריך להגיע בזמן לעבודה. אי אפשר להתחיל לאפות מצות בלי שהמשגיח נמצא. ואם הוא יניח רבינו תם מיד אחרי התפילה, אז הוא יאחר למאפייה ולא יופו, או שיכול להיות תקלה עוד יותר, יופו בלי משגיח, זה לא קורה. אבל הוא אחראי, אז הוא רץ מהר לפני רבינו תם, אבל עכשיו, אז הוא יצא לפרוזדור, והוא מניח רבינו תם, הוא מסתובב בפרוזדור, רבינו תם אומר קרישמה. ואבא רואה את זה. אבא אומר למשגיח, סליחה, אחרי שאתה גומר להניח רבינו תם, אחרי שאתה מקפל את התפילין, משגיח אחר נכנס פה. אתה כבר לא יכול להיות משגיח. ואחרי זה אומר לבעל המאפייה, כל המצות, שאפו עד היום, לא מקבל חותמת שלי. זה לא יכול ללכת עם חותמת שלי. אם משגיח יכול לא להיות בזמן שאופים מצות, אלא להיות בפרוזדור ולהניח רבינו תם, זה דברים מאוד קדושים. רבינו תם זה דבר קדוש. אבל המצות לא היו עם השגחה. ואם כך, עם חותמת שלי זה לא יכול להיות. זה לא משגיח אחראי שאני יכול לסמוך עליו. בא בעל המאפייה ואומר, כבוד הרב, יש לי 40 עובדים שעובדים פה במאפייה. כולם ממושמעים להוראות של הרב בכל פרט ופרט. יש פה פועל אחד שהוא פועל של הרב. הוא לא פועל שלי. הוא משגיח של הרב. הוא שרח. הוא לא נהג כמו שהרב הורה לו. למה אני צריך לסבול? ואת כל המצות האלה שאפיתי זו הוצאה ענקית, אני לא יכול למכור עם הכשר של הרב, אני השם? נו, הטענה היא טענה קשה. ענה לו אבא, אתה צודק. אני לא מתווכח אם זה פועל שלי או פועל, או פועל שלך. בפועל, חותמת שלי על המצות האלה לא יכול להיות. אם זה בגלל שמשגיח שלי לא עשה כמו שצריך, או בגלל פועל שלך שעשה לא כמו שצריך, המצות עם חותמת שלי לא יכול לצאת. אז מה, נו, מה אני אעשה? אז אני אפסיד את הכל. אומר, בשוק מסתובבים הרבה מצות. תארוז את המצות בקרטון לבן, בלי חותמת, תוריד מחיר. יש אנשים שקונים גם מצות כאלה. הרי זה לא הפירוש שזה חמץ, אלא זה עם השגחה שלי לא יכול להיות. זה לא רמת השגחה שאני יכול לאשר. וממילא, וכך הוא עשה. ולצערנו, היו לו קונים בשוק. ורק שנבין, א', החשיבות שלה לדעת לקנות עם ההשגחה הנכונה, ב', שתבינו עד כמה ההקפדה ואי הוויתור, אז מה אם אני אשם או טעות שלי או מה שזה לא יהיה, זה בכלל לא משנה. אם חותמת שלי זה לא יכול ללכת. ניתן דוגמה נוספת, להבין באיזה אופן הרמה של ההשגחה ועד כמה העמידה בתוקף, ורואים איך שאנשים, גם מי שלא שומר תורה ומצוות, יודע להעריך את העמידה בתוקף. אני אומר, במהלך השבעה, לא אתה ולא עלינו, שישבנו על אבא, הרי ניקפרת משכבו, קיבלנו מכתב מכתב תנחומים, מיהודי שהיה מנהל, בזמנו היה מנהל של מפעל לשמן מילומור. מפעל לשמן מילומור עשה בזמנו שמן כותנה עם הכשר של הסבא, ואחרי זה הכשר של האבא, גם כשר לפסח. ואז הוא אומר, אם זה לפסח או גם לכל השנה, הוא אומר, היה, והוא כותב כל מיני פרטים, א', שאם הרב בדק והגיע להכרעה, בזמנו אז היה, היום כבר אין שמן כותנה שבארץ שמאשרים, אבל בזמנו היה והגיע להכרעה, הסבא כך הכריע, וממילא האבא המשיך כך ששמן כותנה זה לא קטניות וזה קשר לפסח, אז הוא כתב קשר לפסח. למרות שהיו הרבה מאוד התנגדויות, היו כאלה שפסקו אחרת, היו כאלה שחשבו אחרת, אבא לא חזר בו. אם הגעתי להחלטה, וזה ההלכה, כפי שאני רואה ומבין ולומד, שזו ההלכה, אז זו ההלכה. אז אם יש כאלה שחושבים אחרת, או ילחמו וכדומה, אני לא אזוז. זה היה היבט אחד, הוא אומר, הוא התפעל מעמידה בתוקף על, על דבר שהוא עבד, בירר, ישב עם מדענים, חקר ודרש והגיע להחלטה, זהו. בגלל אילוצים צדדיים הוא לא חזר בו, זה דבר אחד. דבר שני הוא כותב, אומר, אנחנו היינו צריכים לייבא שמן מספרד, לייבא שמן מספרד בעלות של 600 אלף דולר. הרבה מאוד כסף. וזה הולך עם כשרות של הרב, הרב דרש ניירות שיוכיחו מה המיכלית, האונייה הזו, המיכלית שמביאה את השמן לארץ, מה הם שלוש ההובלות האחרונות שהיא הובילה. לדעת שהיא לא הובילה דברים כאלה שיש בהם בעיה של כשרות, אז אם זה עבר שלוש פעמים הובלות של דברים שהם בעיה של כשרות, וכל פעם ביניהם שטפו את המיכלית, אז אפשר יהיה לאשר את השמן. בדקנו, הבאנו הוכחות, והרב אישר להביא את השמן. הבאנו את השמן לארץ ב-600 אלף דולר. ופתאום התברר שישנו ספק על אחת ההובלות משלושה אלה, אולי היה שם יין נסך. אולי. לא היה הוכחה שלו והיה ספק. הרב אמר, עם חותמת שלי זה לא הולך. אז הוא אומר, כך הוא כותב במכתב, הוא אומר, שאלנו את הרב, הרב הרי בדק קודם, וראה, ונתן לנו אישור, על סמך האישור של הרב אנחנו הבאנו את זה, ב-600 אלף דולר, מה אנחנו הולכים לעשות עם השמן הזה? הרב ענה, אני מבין את הכאב, אני מבין את הקושי, אבל יהודים, כשאני שם את החותמת שלי, אלפי יהודים סומכים על החותמת שלי שזה כשר בלי פיקפוק. אני לא יכול לרמות אף אחד. וממילא חותמת שלי לא יכול להיות על זה. ולא היה שום ויתור. הוא אומר, לא היה לנו ברירה, הבאנו שמן אחר ב-600 אלף דולר מספרד, שמן כזה שלא היה שום פיקפוק. הוא אומר, הרב עזר לנו ועשה כל ההשתדלות כדי שנוכל למכור את השמן הזה, ובעזרתו הצלחנו למכור את השמן הזה לצבא דרום לבנון, בזמנו היה מלחמת לבנון, מי שזוכר, היה שם צדל, והם קנו את השמן, ובזה הם ניצלו מהפסד גדול מאוד. אבל, עוד לפני שהיה שום פתרון, זה לא יכול להיות עם חותמת שלי. הוא אומר, אני נלחמתי, אני כאבתי ובאתי בטענות, כך כותב אותו בן אדם. אבל ראיתי את הנחישות, ראיתי את האמת שהוא לא סתה ממנה בכהוא זה. וממילא הוא אומר, אני עומד נפעם, השיעורים האלה שקיבלתי מהרב הם מובילי דרך בחיים שלי. למרות הוא אומר, אני יהודי שלא שומר תורה ומצוות לעת עתה, אני מוסיף את הלעת עתה, כי בעזרת השם כל יהודי מקווים שיחזור בתשובה, אבל אני עומד נפעם על התוקף, על האמונה בצדקת הדרך, על לא סטייה במילימטר מהדרך. אני חושב שגם אלי, שמארגן כאן את האירוע, בתקופה שהיה תחת כשרות של הרב, אם זה במלון בוויז'ניץ, אם זה במסעדת ציפורי, חש וראה את הישרות, את ההקפדה על כל נקודה ונקודה, בלי שום ויתור, גם אם לפעמים זה בא קשה, ובשעת מעשה זה גורם להפסד כספי, וזה גורם לכעס והתמרמרות. איך הרב עושה לי דבר כזה? במבט לאחור, אני בטוח שגם הוא רואה, מסתכל ומעריך איך שהרב לא ויתר על כלום. הוא אחראי כלפי אנשים כשהוא אומר להם שזה קשר, שזה לכתחילה. ואם זה לא לכתחילה, אני לכתחילה לא כאן. זאת אומרת, זה כמה דוגמאות מהמציאות בשטח, באיזה אופן ההקפדה. זאת אומרת, אני במצב שהאבא הטיל עליי את המשך התפקיד, מתוך אותם כללים ואותם מחויבויות שהאבא הטיל עליי, כפי שכבר נכנסתי לעבודה עוד בחיי האבא במשך השנים, והקדוש ברוך הוא יעזור, סייעתא דשמיא, שנצליח באמת באותו התוקף, באותו הנחישות, כמו שהסבא התחיל והאבא המשיך, שימשיך באותו התוקף, ממשיכים באותו צורה, והשם יעזור שבאמת יהיה סייעתא דשמיא. אולי עוד נקודה אחת, אמרתי קודם, מילסא דבדיחוס ובתחי רבונן, ואחר כך אפשר שוב לעבור לאיזשהו נקודה והיבט הלכתי, רק לדוגמה, בנושא של מעשרות, איזשהו היבט הלכתי גם כן. הדין הוא שכשמעשרים פירות או ירקות או קטניות, זה צריך לעשר משנה אחת על אותה שנה. כך כתוב בתורה לגבי מעשר, היוצא השדה שנה שנה. זאת אומרת שגם אם השנה הזו זה שנה של מעשר שני, גם שנה הבאה זה מעשר שני, אני לא יכול לקחת פירות של שנה זו ולעשר איתם פירות של שנה הבאה, או פירות של שנה הבאה לעשר פירות של שנה הזו. חייב מהפירות של כל שנה. עכשיו, בדרך כלל זה טבעי ורגיל. השנה הזו מגיע זמן הקטיף, עכשיו קטיף של דובדבן, 120 מהקטיף של הדובדבן, מהפירות, על הפירות האלה, זה אותה שנה. יש מצב, יש נקודה מעניינת במעשרות, שפה אנחנו נתקלים בבעיה קבועה. וזה באיסור של בוטנים. למה? בוטנים, הזמן של הקטיף של הבוטנים, זה בוטנים, זה בעצם גדל בצורה כזו שהוא מוציא פרח ואז זה נכנס לתוך האדמה, ובתוך האדמה זה גודל, חורשים את האדמה ומוציאים את הבוטנים, מסננים את זה מהאדמה, וכך אוספים את הבוטנים. הזמן של איסוף הבוטנים הוא אלול תשרי. עכשיו, בבוטנים עצמם יש מחלוקת. יש כאלה שפוסקים שבוטנים יש להם דין של קטניות. ואם יש להם דין של קטניות, הדין של מעשר קטניות מתייחס לפי שליש הגידול. אם שליש הגידול היה בתפשין האינטט, זה מעשר של תפשין האינטט. אם שליש הגידול היה בתפשין פי, אז זה מעשר של תפשין פי. אז לא אכפת לי שכותפים באלול תשרי, שליש הגידול היה בתפשין האינטט, המעשר הוא של תפשין האינטט. אם אבל אנחנו סוברים, וכך הסבא פסק והאבא פסק, שבוטנים זה לא קטניות, אלא זה כמו ירק האדמה, כמו שתפוח אדמה זה שורש שגדל באדמה, גם הבוטנים הם בעצם גדלים בתוך האדמה, כמו תפוחי אדמה, ואם כך זה לא קטניות. אם זה לא קטניות, ההתייחסות של מעשר היא לפי הלקיטה. מתי לקטו את הפירות? אם לקטו את הבוטנים באלול, זה מעשר של תפשין האינטט. אם לקטו את הבוטנים, אספו אותם מהאדמה בתפשין פי, זה שייך למעשר של תפשין פי. עכשיו, כשאנחנו מקבלים בוטנים, הזמן איסוף של הבוטנים זה אלול תשרי. אז בכל בוטנים מעורב, אף אחד לא מפריד, מעורב של שנה תפשין האינטט ותפשין פי. איך אני מעשר? אני אקח מפה מעשר, אולי אני לוקח מתפשין האינטט על תפשין פי. אי אפשר לדעת. ולכן, אני אומר, ואין עוד מקום שכך נוהגים, שאוספים בוטנים במיוחד לצורך המעשרות בתפשין האינטט. ואוספים עוד בוטנים במיוחד לצורך המעשרות בתש"פ. שמים בצד. כשמגיע הכמות של בוטנים לעשר, מעשרים פעמיים. אחד מהכמות של תש"ט, כדי להיות בטוח שאיסרתי משנת תש"ט על תש"ט, ועוד פעם מתש"פ, אם יש פה בוטנים מתש"פ, אז הנה יש לי מעשר מתש"פ, מעשרים כפול. פשוט כך. נכון, זה הולך לאיבוד כפול מהכמות שהולך למעשרות, אבל כדי שנהיה בטוחים שהמעשר הוא כדין בלי שום פקפוק, כך עושים. זה יגיעה, זה קשה, זה הוצאה גדולה יותר למגדלים, אבל אם זה לא לכתחילה, אז אני לכתחילה לא כאן. ואין ויתור על שום דבר. למרות שהיה מקום להתיר בכל מיני אופנים, אני מעשר מהכמות על הכמות עצמה, ואפשר לתלות ואולי לומר, אין אולי. אנחנו רוצים שזה יהיה באופן של לכתחילה. זה רק דוגמה לטעום מאופן ההקפדה, גם אם זה כרוך בהוצאה, גם אם זה כרוך בעבודה רבה, גם אם זה כרוך בקשיים גדולים, אין ויתור על קוצו של יוד. זה הצורה שהאבא הניג, ואני אומר, אני בעיקר בא, באמת, אנשים רגילים לקנות כשר, ולא תמיד יודעים במה זה מתבטא. קצת היבטים הלכתיים של העניין, שיראו איך שיש בזה היבט הלכתי, ואיך שעומדים על כל קוצו של יוד בהלכה, שיהיה חלק באופן של מהודר ביותר. הקדוש ברוך הוא יעזור, שכולנו נצליח להישמר, מכל עניין של מאכלים לא כשרים חס ושלום, שיש בהם סכנה של טמטום המוח והלב. אדם לפעמים, ואבא הרבה פעמים טען את זה, אנשים לפעמים אוכלים לא כשר וזה גלגל. אז ממילא יש טמטום המוח והלב, אז פחות מקפידים על אוכל כשר, ועוד פעם אוכלים לא כשר, וכך נוצר מעגל שפתאום פחות מקפידים. שהשם יעזור, שלא יבוא לידינו מכשול, ננצל מכל מכשול, נצליח בשליחות, אם זה באופן אישי, אם זה לזכות כל אחד ואחד מכם, מה שהוטל עליי, לעמוד בתפקיד הזה, שיהיה כמו שהאבא והסבא הנהיגו לאורך ימים ושנים טובות, מתוך הצלחה בכל העניינים, ובעזרת השם, שאנחנו נעשה מה שתלוי בנו, הקדוש ברוך הוא יעשה מה שתלוי בו, ישמח את כולנו בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. תודה רבה.
אמן ואמן, שמענו את דבריו של רב העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדו, ממשיך דרכו של אביו, גם במערכת הכשרות וגם ברבנות העיר בני ברק. אנחנו נצא כעת למקבץ של פרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו נשמע בעזרת השם את דבריו של רב מיילך בידרמן, שנאמרו כאן לפני כשעה, לפני כשעתיים, ונמשיך בעזרת השם מסביבות השעה 3 בשידורים החיים, כאן מאודיטוריום רמת אלחנן. המשך האזנה מצוינת שתהיה לכם.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
יום ההזדמנות שמח! גלית איטליה בני ברק מזמינה אותך להזדמנות חד פעמית להתחדש בפאת קסטם איכותית. כל הפאות מ-1,800 שקלים עד 7,500 שקלים בלבד. יום ההזדמנות, יום חמישי, 9 במאי, ד' באייר, בין 4-8 בערב. רבי עקיבא 62 בני ברק, 03-570-0856.
אוקיי, סגרנו על חופשה, אבל מה עם ההנחה?
ההנחה היא קבועה. אין סיכוי שנוציא אותה לחופשה. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בהזמנת טיסות וחופשות בקשרי תעופה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל. כפוף לתקנון.
אווירת שבת מתחילה בווייטפיש של אושן גורמה. ווייטפיש של אושן גורמה, בהשגחת הבדץ העדה החרדית, במרקם מיוחד ומתכון מנצח, להשיג בחנויות המובחרות.
מה תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד, רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי, 09-860-4778.
יום ההזדמנות שמח! גלית איטליה בני ברק מזמינה אותך להזדמנות חד פעמית להתחדש בפאת קסטם איכותית. כל הפאות מ-1,800 שקלים עד 7,500 שקלים בלבד. יום ההזדמנות, יום חמישי, 9 במאי, ד' באייר, בין 4 ל-8 בערב. רבי עקיבא 62, בני ברק, 03-570.